שאלה, אתה מדבר כל כך מצווה גדולה לעלות לארץ ישראל, למה אתה לא מקשים את זה? למה אתה לא מממש את הדבר הזה? דרך אגב, לא רק בדבר הזה. הרבה דברים, אדם, הוא מאמין בהם, הוא חושב שזה חשוב, אבל מכל מיני סיבות הוא לא מקשים את השאיפות שלו, את הדברים שהוא מאמין בהם, הוא חי במין, יש ביטוי כזה, רצוי ומצוי. הוא יודע מה רצוי, אבל המצוי לא מתאים זאת אומרת, המצוי לא רצוי למה שהוא רצוי. זאת אומרת, האדם לא מממש את עצמו. זה שהאדם לא מממש את עצמו, את שאיפותיו ואת רעיונותיו, זה מתסכל מאוד. כי אתה מצד אחד חי באיזה שאיפות, באיזה מגמות, אבל לא מצליח לממש אותם. מתסכל מאוד את האדם. כאן גם מבחינה, כמו שהוא אומר, מבחינה לאומית. זה לא רק עניין של החבר. אתם מדברים כל כך על עם ישראל, מתפללים על ארץ ישראל וכל זה, ובסוף אתם נשארים בגלות. שאלה טובה, נכון? בוא נראה, הוא מעמיק את השאלה הזאת, מרחיב אותה, בוא נראה. ואם אתה אומר רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ומאמין, אם כי אתה אומר רחם על ציון, כי היא בית חיינו, מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, לולא היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה, רק השכינה נאמר, גילוי השכינה, שהתמיד הבא השכינה במשך 900 שנה בבית ראשון. 900 שנה בית ראשון, הכוונה היא, הבית עצמו עמד קצת למעלה מ-400 שנה, ועד שבנו את בית המקדש, עוד קרוב לכ-400 שנה, יותר מ-400 שנה. 900 שנה הייתה שכינה בארץ ישראל. מה זה שכינה? מישהו ראה פעם את השכינה? יצא לכם לראות. לא יצא לכם לראות. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מה? שכינה ביני, איך אתה יודע? ראית אותה פעם. אז איך אתה יודע? זה כתוב. אנחנו יושבים כאן, עוסקים בתורה. נו, תסתכלו, תסתכלו ימינה קצת. ושמאלה. רואים את השכינה, לא רואים את השכינה. מה הכוונה השכינה ביניהם? מה הכוונה שכנתי בתוכם? מה כל העניין? מה זה השכינה העניין? צריך להבין את הרעיון הזה, העניין של גילוי השכינה, שהוא מתגלה גם בין בני אדם שלומדים תורה. שכינה זה גילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא. גילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, בחיים שלנו. כשאתה יושב ולומד תורה עם החברותה, אני לא יודע אם שמתם לב, ביניכם מתגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא. הבירור הזה שאתם מתווכחים ביניהם, האם הגמרא אומר מתכוונת לזה, או מתכוונת לזה, או משנה, או הלכה, או כל מה שלומדים, האם דרך הבירור הזה מה מתגלה? מתגלה רצון הבורא, האמת של אלוקים, ברמה שלנו, אני לא מדבר, יש את האינסוף של מדרגות. אבל אתה, על ידי לימוד התורה, מגלה במציאות העכשווית, מגלה את רצון השם. אבל לא כל המקומות בעולם מתאימים לגילוי השכינה, והמקום היותר מתאים לגילוי השכינה, איפה הוא? בארץ ישראל. ויש מדרגות בגילוי שכינה. אז ישנם שעוסקים ועוסקים בתורה, אז יש ניצות של האמת האלוקים מתגלה. אבל בבית ראשון השכינה התגלתה בצורת נבואה, חבורות של נביאים, רוח הקודש, אור השם. אני לא יודע אם מישהו פעם היה בבית ראשון, תעצמו את העיניים, תחזרו רגע אחורה. תחזרו, תחזרו, תחזרו אחורה, ותראו לעצמכם שאתם בבית ראשון בשדרות המאירי. למה קוראים לשדרות המאירי, שדרות המאירי, מי יודע? מלשון? מאיר אור, ואתה רואה הולכים אנשים, ואתה רואה נביאים, ממש נביאים, לא שיש להם קרניים על הראש. קרן אור פניהם, אבל לא קרניים פיזיות. אתה רואה אנשים, מה זה, צדיקים, איזה דבקות יש להם בקדוש ברוך הוא. ועצם המפגש עם האנשים האלה כבר היה מקרין על מי שנפגש איתם. כמו עם שאול המלך, שהוא היה נפגש עם חבורת הנביאים, וזה כל כך השפיע עליו, שאמרו, גם שאול בנביאים, מה? תראה מה קרה לך. הייתה כאן הערה רוחנית כזאת בתוך עם, בבית ראשון, שהיו חבורות של נביאים. רק נבואה שהצלחה להיכתב, נכתבה, אבל מעבר לזה היו אלפים ורבבות נביאים היו כאן בארץ ישראל. זאת אומרת, זה השכינה התגלתה בגדול בבית ראשון. בית שני, כבר השכינה הייתה, אם ניקח, נאמר, מבחינת משל כמנורות, אז יש לנו מנורה של איזה הכי גדולה? 200 וט בבית, בדרך כמה מדליקים? 200 וט. איזה גודל של עוצמה שלו? איזה? בבית 200 וט, זה גדול, נכון? 200 וט. אבל יש גם מנורה שהיא 10 וט, או 15 וט, או 20 וט, אני יודע. מאוד קטן. בית ראשון היה 200 וט. שפע גדול, אור גדול, זה היה בית ראשון. בית שני, קצת אור היה, לא הרבה. היו שם התייבנות, היה שנאת חינם, היו בעיות, היו סיבוכים. עד שבא הקדוש ברוך הוא אמר, אם כן, נחריב בית שני, נבנה בית שלישי. נחריב בית שני והגענו לגלות. מה אנחנו עושים בגלות? מדליקים מנורת חשמל? נרות בקושי. שני נר. השכינה היא מבחינת נר קטן. קושי איזה ניצוץ פה, ניצוץ שם. כמו שאומרים. בית שלישי, זה הבית שאנחנו עכשיו עומדים בונים אותו, אתם שמים לב שאנחנו בונים את הבית השלישי. חדש ימינו כקדם. דהיינו, אור השכינה ילך ויתגלה בגדול. למה? חזרנו לארץ שהשכינה מתגלה. זה מה שהוא אומר כאן. אתה מדבר על ארץ ישראל וגילוי השכינה, ואתה בעצמך בגלות שם, בניצוצות האלה, באורות האלה. למה אתה לא בא לארץ ישראל לגלות את השכינה בגדול? את אור השם בגדול, את טוב השם בגדול? שאלה טובה, מה רצית לשאול?
בית שלישי, אנחנו נגיע לרמה שהיינו בבית ראשון?
יותר מדי, אני בדקתי את זה, כן. יותר. אל תדאג, תהיה מסונבר לגמרי. ודאי וודאי. זה כמו, מה נגיד לך, מדרגות מדרגות בכל דבר. התכלית של בריאת העולם... גילוי כבוד השם בעולם. זה בשביל זה אלוקים ברא את העולם. כבוד השם, דיברנו על זה כמה פעמים, יש מדרגה בהבנה מה זה כבוד השם. באופן פשוט, כבוד השם זה טוב השם. לגלות את טוב השם בעולם, זה כבוד השם, באופן פשוט. זה פרשת השבוע שקראנו השבוע, אצל משה רבנו כתוב, בעניין של כבוד השם, כתוב, מבקש מקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך, תראה לי את הכבוד. אז והתשובה לשאלה, לבקשה הזאת, בקשה חשובה, היא לא רק בקשה של משה רבינו, היא צריכה להיות בקשה של כל יהודי ויהודי, באשר הוא צריך לבקש, לראות את כבוד השם. כן, אז אומר ככה, ויאמר, הרני נא את כבודך. הרני, מישהו מעוניין כאן לראות את כבוד השם, משהו? אני שואל אתכם. מישהו התפלל כאן הבוקר? יש כאן דתי אחד לרפואה? אף אחד לא, מה? אתה התפללת הבוקר? אתה בטוח? מה אמרת בקדושה? קדוש, 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 השם צבאות מלוך עולה הארץ, מה? כבודו. אתה מעוניין לגלות, לראות את הכבוד הזה? מישהו עוד מעוניין לראות את הכבוד הזה? הרי אמרנו בקדושה, שלוש פעמים ביום, מה אנחנו אומרים? מלוך עול הארץ, כבודו מלא עולם. אז משה רבנו שואל שאלה פשוטה, ובצדק, ושאלה של כל אחד מאיתנו. הרי נינה כבודך. כבודו, הרי לי את כבודו. הרי לי את כבודך. אז מה הכוונה כשמשה רבנו אומר, הרי נינה את כבודך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אני אראה לך את כבודך. והוא אומר, אני אעביר כל טובי על פניך. אני אעביר על פניך, מה זאת אומרת לפניך, את כל טובי, מה זה טוב, איפה הוא יעביר את זה? אז הפרשנים מדברים, המלבי מביא את הדבר הזה, אומרים, כבודו מלא עולם. דהיינו, טובי, טוב השם, הוא נמצא בכל מקום ומקום בעולם, הטוב של האלוקים נמצא בכל מקום ומקום, רק מה, אתה צריך לפתוח את העיניים ולראות את טוב השם, העין הטובה של אברהם אבינו. אז הוא אומר, טובי, הנה, אני כל טובי אני אעביר על פניך. וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחרון, והרחמתי את אשר אחרון. אני אראה לך את רצוני הטוב בכל מקום. בחסידות קוראים לזה לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. מישהו מעוניין כאן לראות את הטוב של אלוקים? יש לי פטנט. מישהו מעוניין? ירים את היד. לא, ברצינות. אתה מעוניין? יש לי פטנט. אבל חביבי, אתה מוכן לשלם בעד הפטנט? כן? לא, אני לא מבקש ממון. מאמץ, השתדלות. בשביל לראות את הטוב, אתה צריך להיות בן אדם טוב. אתה מוכן להיות בן אדם טוב? אתה מוכן לשלם את המחיר? תשתדל, תנסה, תראה. ואומרים בחסידות, מחשבה טובה, אור בנשמה. מעשה טוב, אור בנשמה. מידה טובה, אור בנשמה. מחשבה רעה, מה? ענן על הנשמה. חושר בנשמה. מעשה רע, מה? חושר בנשמה. כל התורה על רגל, אחת, כמו שהילל לימד את הגר צדק, שהוא בא ואומר, אתה מת את כל התורה על רגל אחד, הוא אומר, תהיה בן אדם טוב. זה כל התורה על רגל אחד. מה ששנוי עליך, אל תעשה למי, אל תעשה לחבריך. בקיצור, תהיה טוב. אל תגרום צער לאף אחד. אם אתה חושב שזה גורם לך צער, אל תעשה למישהו אחר את אותו צער שאתה חושב שזה גורם לך. כל התורה, השאר זילו גמור, לך תגמד כל השאר ופרטים של אותו מגמה כללית לגלות את הטוב בחיים שלך, במחשבות שלך, בדיבורים שלך, במעשים שלך. וזה אתה מגלה את כבוד השם. אז אתה רואה את העולם בעין טובה, כמו שאברהם אבינו בכל דבר ראה את טוב השם, את אור השם. זה מובן. קנית? שילמת? נראה את זה בהמשך הדרך. להשתדל, להתאמץ. כל מטרת חיינו להיות בן אדם טוב, זה הכל. למה? כי אם אתה בן אדם טוב, אתה מממש את עצמך. אדם נולד להיות בן אדם טוב. והוא צריך לגלות את הטוב הזה בחיים שלו, במעשים שלו. אז זה מה שמבקש משה רבנו. וכבוד השם מתגלה, מסתבר, בארץ ישראל בגדול. דהיינו, אור השם, טוב השם, אור זה טוב, והיה אלוקים את האור כי טוב. אור השם, טוב השם, מתגלה בארץ ישראל בגדול. למה בארץ ישראל? כי זה הסגולה של המקום הזה. זה המקום שאלוקים בחר לו את המקום הזה, היווה למושב לו. כאן במקום הזה מתגלה השכינה, שזה גילוי אור השם במדרגה הזאת. יש צד של השכינה שלא מגלים. כן, שלא ייראיני אדם וחי. על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על מה שכן מגלים. ומה שכן מגלים זה לראות את הטוב של אלוקים בכל דבר, בבריאה, בטבע, באדם, במשפחה, בילדים, באישה, בכל דבר לראות את הטוב. אם אתה לא חושב ככה או לא מרגיש ככה, הבעיה היא זה לא בגלל שזה לא טוב, אלא בגלל מה? בגלל שמשהו מקולקל אצלך בעיניים או בלב או במוח, או משהו כזה, ואז אתה לא רואה את הטוב. זה מובן. בכל, זה מה שהוא אומר לו. הרי ארץ ישראל ובית ראשון, השכינה התגלתה שם בגדול. בית שני, אמרנו, הייתה בעיה. לא הייתה נבואה, הייתה ירידה, וכו', בגילוי אור, גילוי השכינה. גלות בכלל, בקושי, בקושי, שכנתי בתוכם גם בגלות, גם במצבים הכי קשים שהיינו, השכינה לא זזה מישראל. אלא מה? הגילוי של השכינה היה בקטן מאוד. אנשים עסקו בתורה, גילו ניצוץ פוג. לעתיד לבוא, דהיינו, יבנה בית השלישי, או היום כבר אפשר לומר, בתחילת בניין בית השלישי, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, בניין ירושלים, מתחיל אור השם להתגלות כמו בבית ראשון, אבל אתה שאלת שאלה בצדק, האם זה יהיה יותר גדול מבית? החז"ל אומר, הנביאים מדברים על זה. יהיה אור הלבנה כאור החמה. הלבנה זה כנסת ישראל. אור השם שיתגלה דרך עם ישראל בארץ ישראל יהיה כאור החמה. לא יהיה אור של אור לבנה, זה אור שהוא לא עצמאי, הוא מקבל אור ומקרין אור. אבל לעתיד לבוא, האור הלבנה, אור כנסת ישראל משולל ללבנה. אור כנסת ישראל יהיה אור כזה גדול כמו אור חמה. והוא יאיר, האור הזה יהיה שפע גדול לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. רק צריך לחכות כמה ימים. יש סבלנות. יש סבלנות. וכמו למה המשל דומה, מלאים זיו ומפיקים נוגה. אנחנו כרגע מבחינה לאומית בשלב הבנייה. הולכים ומתמלאים. הולכים ומתמלאים מבחינת קודם כל התחיינה העצמות היבשות. כמו שאומר הנביא יחזקאל, עצם לעצם מתכנסת, קיבוץ גלויות וכו'. אחר כך לאט קורם אור וגידים ובשר וכל זה. ורק אחרי זה זרקתי עליכם מים טהורים ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה. ויהיה כאן יצירה שאנחנו, עם שפע כזה שאנחנו לא זכינו לה, כן. אבל זה תהליך שהוא תהליך היסטורי, תהליך של שנים, לא של מהיום למחר. זה מובן הדבר. אז זה לעתיד לבוא. אבל בכל זאת הוא אומר, איך אתה לא עולה לארץ ישראל ששם השכינה מתגלה בגדול? אני מוכן להגיד דרך אגב את הדבר הזה. חלק גדול מהמקובלים בדורות של הגלות, כמו הרמב"ן, כמו הרמח"ל, כמו האריז"ל, כמו רבי יוסף קארו, שגם היה מקובל גדול. כל המקובלים האלה, הם ידעו את מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. והם למדו את רבי יהודה הלוי. והם עלו לארץ בדרך לא דרך, בסכנות, שלא הייתה כאן לא מדינה ולא צבא ולא משטרה ולא שום דבר, ועלו כאן בסכנת נפשות מתוך ההכרה וההבנה והאמונה הוודאית שכאן תורתם תתברך. שהארי, שהוא היה חי חלק גדול מחייו במצרים למשל, בנילוס שם, במקומות האלה, הוא ברוב ימיו עלה לארץ ישראל, הוא אמנם נפטר צעיר יחסית, אבל הוא עלה לארץ ישראל, וכאן בארץ ישראל, בצפת, שלוש שנים בערך הוא היה וגילה את משנתו ותורתו שמאירה לעם ישראל, אבל דווקא בארץ ישראל. אותו דבר רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה. השולחן ערוך שאנחנו אוכלים משולחנו יום יום הוא חובר בארץ ישראל. גם הוא עלה בדרך לא דרך כאן לארץ ישראל בתוך סכנות ודברים כאלה. למה? ארץ ישראל, סגולת ארץ ישראל. השכינה, אור השם, האמת האלוקית המתגלה בארץ ישראל זה שונה מאשר בגלות. אותו דבר הרמב"ן. הרמב"ן עולה לארץ ישראל גם בערוב ימיו, עולה וקטט את רגליו מספרד עד ארץ ישראל. אותו דבר רבי יהודה הלוי בעצמו בערוב ימיו עולה. הרמח"ל, אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל בכל הדורות, גם בכל שטח בתורה, במיוחד היה בפנימיות התורה, אמר הוא עושה, עושה מאמץ אדיר ועולה לארץ ישראל, ומגיע לאקו, וכאן לצערנו הרב, הייתה מגפה והוא נפטר יחד עם משפחתו. התלמידי הגאון מווילנה, התלמידי בעל שם טוב, כל מי שהייתה לו הבנה בגילוי שכינה, מה שנקרא, מה זה מושג גילוי השכינה? אז הוא שאף לעלות, או בעצמו עלה לארץ ישראל, מתוך ידיעה והכרה שכאן יהיה גילוי הרבה יותר גדול של אור השם מאשר כשהם צעים בגלות. החתם סופר למשל כותב באחת האגרות שלו, שאלו שאלות בהלכה, דברים כאלה, אז הוא כותב מכתב לארץ ישראל, לתושבי ארץ ישראל, והוא כותב באגרת, הוא אומר, כשאני כתבתי את התשובה בפרשבורג שם בגלות, אז כתבתי מה שכתבתי, אבל כשאתם תקראו אותה, את התשובה הזאת בארץ ישראל, בירושלים, תדעו לכם, האמת המתנוצצת מתוך הדברים שלי בארץ ישראל, היא פי כמה יותר גדולה כשאני כתבתי אותה. אותו תורה בארץ ישראל, היא מתגלה באור הרבה יותר גדול, בשפע הרבה יותר גדול. זה התכונה של ארץ ישראל. מן הראוי היה כי תחשפנה הנפשות לעלות אליה למען תזדקחנה בה. כן? כמו שראינו שעשו חכמים. כאשר יקרה אותנו ביחסנו אנו אל מקומות הצדיקים והנביאים, שאנחנו יודעים שאנחנו מגיעים אל המקומות האלה, אנחנו מזדקחים, אנחנו מתעלים, מתחולל בנו איזשהו שינוי פנימי בגלל סגולת המקום. על אחת כמה וכמה ביותה שער השמיים, ארץ ישראל. כן? שער השמיים, שבו מתגלה השכינה, מתגלה אור השם. דבר אשר הסכימו עליו, לא רק היהודים מסתבר, אלא גם המוסלמים וגם הנוצרים, הם מסכימים שארץ ישראל, זאת היא הארץ שבה מתגלה אור השם בעולם. ככה מאמינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת תיקבצנה, ככה הם מאמינים, כל הנשמות וממנה תעלנה השמיימה. אני לא יודע את הפרטים של האמונה שלהם, אבל הם מאמינים בארץ ישראל. לכן באמת, לפני כאלף שנה היה מסעי הצלב. מה זה היה מסעי הצלב? מתוך אמונה שארץ הזאת היא ארץ הקודש, אז הם שאפו לכבוש את המקום הזה, ובאמת כבשו את המקום הזה בערך ל-200 שנה, אבל כנראה הכלה לא רצתה את החתן, והארץ הזאת הקיעה אותם. אחרי 200 שנה, הנוצרים, מה שנקרא הצלבנים, הפסיקו לשלוט כאן בארץ. אז זה הנוצרים. דרך אגב, עד היום, בסתר ליבם, לפעמים גם בגלוי, לפעמים גם בסתר, הם שואפים להשתלט על ארץ ישראל. הם כמו הנוצרים, מרים את לפיים כאילו הם קשרים, כאילו יש כאלה שאוהבי ישראל, אבל בפנימיותם הם יודעים ש... או רוצים, נאמר, שואפים להשתלט כאן על הארץ ולנצר את היהודים הנמצאים כאן בארץ. לכן מאוד צריך להיזהר מתום כל אותם הנוצרים שמרים את עצמם כידידי ישראל וכל זה, ואתה חופר לעומק יותר מה מסתתר מאחרי כל זה, אז מסתתר השאיפה שלהם לנצר את כל העם היהודי, כי הם טוענים לפי הדת שלהם שהם היהודים האמיתיים ואנחנו צריכים להתחבר אליהם או משהו כזה. מאוד להיזהר מהם. דרך אגב, גם תרומות למיניהם שנותנים היום, יש כאלה שנותנים תרומות בשם נוצרים וכל הדברים האלה, הם מראים כאילו את טוב ליבם, כל הדברים האלה. צריך מאוד להיזהר מהם, לא להתאפס מהם. גם ההלכה למעשה, אסור לקבל מארגון מיסיונרי, מארגון נוצרי מיסיונרי, לקבל תרומות או דברים כאלה מעבודה זרה. אסור לקבל דבר כזה. אנשים לא יודעים, לא למדו את זה. צריך להיזהר מהם מאוד. כך מאמינים הנוצרים כי אל הארץ הזאת יקבצנה כל הנשמות וממנה תעלנה השמיימה. ואף אנשי האסלאם מאמינים כי הארץ הזאת היא מקום העלות. מה זה העלות? רוצים לי לומר, המקום אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה. והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני האדם לעמוד בו למשפט החרוץ. כאן הוא למד קצת את הקוראן, רבי יהודה הלוי, הוא הכיר את זה. וכל בני האדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה. למרות שהם לא מכוונים למקום הזה, הם מכוונים למכה, כן, את ליבם. ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. הוא כותב את זה לפני אלף שנה, יכול להיות שהדברים קצת השתנו אצלהם, אבל היום למשל, השאיפה של האסלאם להשתלט על ירושלים ועל ארץ ישראל ולנשל אותנו מארצנו, היא צריך לדעת שאיפה דתית. הם לא רוצים להשתלט על מדינת ישראל, לחסל אותה, להשתלט על ירושלים, בגלל איזה ניגוד אינטרסים כלכלי או אחר שקיים בינינו ובין הערבים. הם אומרים את זה דוגרי. יש כאלה שאומרים את זה בלי להתבייש. כמו החמאס, כמו בן לדן, כמו אלה הקנאים הערבים. אומרים דוגרי, אומרים. ומדינת ישראל זה כמו קוץ בעיני האסלאם, צריך להוציא אותו, כמו זה מפרס, את השם שאני לא רוצה להזכיר כאן. והוא אומר, אתם כמו חיידק רע, אתם כמו חיירה, אנחנו לא סובלים אתכם, אנחנו לא רוצים אתכם, לא זה. אבל כל זה הוא אומר לא בגלל איזה ניגוד אינטרסים על נפט או דברים כאלה, אלא הוא אומר את זה למה? כי זאת היא האמונה שלו, הוא נלחם בנו כי הוא מאמין שהנישול שלנו מארץ ישראל, הוא יביא להם את הגאולה ולכל העולם, וכולם יתסלמו אולי בגלל זה שאנחנו לא נהיה כאן בארץ ישראל. וזה שאנחנו קמים לתחייה בארץ ישראל, זה מערר להם את האמונה שלהם, את השקפת העולם שלהם, שהאסלאם הוא צריך לשלוט על כל האנושות כולה, על כל העולם כולו. לכן היום המלחמה בינינו ובין הערבים, היא לא רק מלחמה בינינו ובין הערבים, ובצדק אומרים ראשי הממשל היום, ראש הממשלה ואחרים אצלנו אומרים, אנחנו נלחמים את מלחמת, המלחמה שלנו נגד האטום באיראן היא לא מלחמה רק שלנו. היא צריכה להיות מלחמה של כל האנושות, כי המטרה של האסלאם הזה להשתלט על כל האנושות, לא רק על תחנה, מדינת זו תחנה בדרך להשתלטות, נאמר, כל האנושות. כי למה? הם מאמינים שבאמת ירושלים, הם קוראים לה אל קוץ. קוץ בערבית, מה זה? העיר הקדושה. הם מאמינים בדבר. והם שואפים לזה. ואם זה לא, אם זה לא היה דבר פרקטי, מעשי, אז היינו מתעלמים מזה. אבל אתם יודעים כמה ערבים משקיעים מאמץ ארגוני וממוני, כספי, בשביל לחסל את מדינת ישראל. אני מניח שבאיזשהו מקום במודיעין עושים את החשבון הזה. כמה מאות מיליארדי דולרים, היום דולרים ירד קצת, מיליארדי, אני לא יודע מה. שקלים. אולי מיליארדי שקלים, עכשיו אפשר להגיד שקלים. כמה מאות מיליארדי, טריליון, איך אתה קראת לזה? טריליון קוראים לזה? טריליארד. זה לא יאומן הדבר. המדינות הכי עשירות בעולם, כמו סעודיה וכמו קווייט וכל זה, חלק גדול מאוד מכל המיליארדי מיליארדי, אני לא מדבר על איראן ועל מצרים ועל סוריה ועל כל הדברים האלה, מה הם עושים בכסף הזה? מה הם עושים? כנשק. ונשק ועוד נשק ועוד נשק ועוד נשק ועוד נשק ועוד נשק, ואי אפשר לספור את הנשק מרוב נשק. בשביל לחסל את מדינת ישראל. וכל זה מסיבה דתית. צריך לדעת את הדבר. לפני כמה שבוע, שבועיים, התבטא שרת החוץ שלנו, ציפי לבני, באיזשהו כנס, באספה, היא אמרה שהיא חוששת שהמלחמה בינינו ובין הערבים תהפך למלחמה דתית. אני התפלאתי, אני צריכה להיות פקחית או נבונה. אבל היא לא מבינה שהמלחמה היא דתית באמת. המלחמה היא לא ניגוד אינטרסים כלכליים כמו באירופה שלפעמים או כאלה או אחרים שיש בין מדינה למדינה נלחמים אחד עם השני. הרי כל המלחמה על ארץ ישראל וכל תהליך התחייה של עם ישראל בארץ ישראל הוא ביסודו דתי, מהתורה. קיבוץ גלויות, זה לא מתחיל מהציונות, זה מתחיל מהשאיפה ההיסטורית, הנצחית של העם היהודי, להתחבר לארץ ישראל, שזה הכל כתוב בתורה. זה לא מתחיל מכותרת בעיתון או משהו כזה. וכל המהלכים במזרח התיכון סביב ארץ ישראל, וכל השאיפה של הערבים לחסל אותנו, זה דבר דתי ביסודו. ונגד הדת, איך נלחמים? מלחמה דתית, איך נלחמים מלחמה דתית? כשבא אליך אדם עם אמונה, ובאים אליך השאידים האלה, ובאים אלה הקנאים הערבים האלה שלא עושים חשבון לאף אחד, ומתוך איזה אקסטזה דתית והתלהבות דתית, עושים דברים, אנחנו עומדים לפעמים עמומים. אותם הערבים שהכרנו אותם מלחמת השחרור, שבורחים, משאירים את הרגליים ואת הנעליים, ובורחים במדבר וכל זה, על כל צפצוף, מלחמה האחרונה, תראו איך הם נלחמו, קומץ של לוחמים, נלחמו נגד צבא ההגנה לישראל, וידוע התוצאה, התוצאה ידועה, לצערנו הרב. מאיפה יש להם את העוז הזה, את הכוח הזה, את ההתלהבות הזאת, להילחם כאן נגדנו? מאיפה? מתוך אמונה פנאטית אמנם, אבל אמונה דתית, הם מאמינים, שעל זה הם צריכים לסור את חייהם, צריכים להילחם עד הסוף, והם מתארגנים לזה, מתחמשים לזה, משתדלים על זה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מול מלחמה כזאת של אנשים. מה דעתכם? נשמע אתכם, אולי הפרלמנט, נפתח את הפרלמנט. מה אנחנו מול, אני לא מדבר על עוצמה צבאית, אני מדבר מול רוח כזאת, שלא עושה חשבון של חיים ומוות. ומוכנים להתפוצץ, מוכנים הנה עכשיו הם מוכנים להתפרץ למדינת ישראל, והם יכולים לעשות את זה, מה זה אומרים להם? בלי חשבון. אקסטזה כזאת, מתלהבות, רצים מול המכוניות, הטנקים, מול החיילים, מול יכולים לעשות את דבר כזה. אני לא יודע מה היה היום, לא ראיתי חדשות. אבל הם אומרים שהם רוצים להתפרץ לתוך מדינת ישראל. אז איזה כמה מיליונים כאלה מתחילים ללכת לכיוון... מה עושים נגד דבר כזה? מה אתם אומרים? יש למישהו רעיון? מה? אל תגיד, טוב, אבל בוא נאמר איך אנחנו יכולים להתחזק מול דבר כזה. אני לא מדבר על טנקים, מטוסים וזה, שזה ודאי צריך, שיהיה לנו מספיק עוצמה וכוח וזה להרתיע אותם מכל הדברים האלה. אבל אני מדבר באופן רוחני. איך אנחנו יכולים להילחם נגד רוח? נגד איזו אמונה כזאת שהיא... אנחנו לא הכרנו את זה בתחילת המדינה, כשהיה דבר. לא היה מציאות כזאת של מין אמונה פנאטית כזאת שדוחפת את הערבים נגדנו. התשובה היא פשוטה. אתה צריך להיות בעל אמונה יותר חזקה מהאמונה שלהם. אז אתה יכול לעמוד מול רוח מול רוח. ומה האמונה שלנו? וזה מה שצריך ללוות. סליחה שאני אומר כאן. את ראש הממשלה, ואת השרים שלו, ואת הרמטכ"ל, ואת הגנרלים, ואת החיילים, עד אחרון החיילים. כמו דוד המלך. דוד המלך, שבא אליו גוליית, ורוצה, איך אומרים, להרוג אותו, הוא מחרף מערכות אלוקים חיים, מחרף את עם ישראל, משפיל את עם ישראל. מה אומר דוד? אומר לו, חביבי, אתה יודע מי, נגד מי אתה הולך? נגד עם ישראל, שאלוקים בחר בו, שנזר הבריאה, מי שמחרף את ישראל מחרף את אלוקים. ככה דוד המלך בא אליו. זאת אומרת, אתה חייב לבוא מול אותה אמונה פנאטית, שהיא הרסנית לעולם כולו, ולאלה שדויקים בה גם דרך אגב. כן? באמונה שתביא אור לעולם. ומהו האור לעולם? עם ישראל. עם ישראל בארץ ישראל זה אורו של עולם. אנחנו באים להביא טוב לאנושות, אור לאנושות, שפע לאנושות, שפע רוחני ושפע כלכלי, כל טוב לאנושות. ומה האסלאם הזה בא להביא? חורבן, חושך. וזה מה שאומרים מלחמת בני אור בבני חושך. זה האמת. אנחנו צריכים להבין שהמלחמה שלנו נגד הערבים היא לא רק מלחמה סתמית, היא מלחמה על אור השם בעולם, על טוב השם בעולם. ואז גם האנושות כולה, היא מכירה בעם ישראל כעם ייחודי. היא תעמוד אחרינו, כי אנחנו באמת בקו החזית מול החושך, מול הרוע בעולם. איך אמר הנשיא בוש, אמר, יש ציר הרשע בעולם. זה נכון, ציר הרוע בעולם. ואנחנו בחזית של לעצור את הדבר הזה. זה מובן. מכאן יש כוח לחייל לקחת רובה ולכוון, כי הוא יודע על מה הוא יורה. הוא יודע מה מטרת המלחמה. המלחמה היא לא סתמית, היא לא בלי מטרה. אלא המטרה היא באמת להביא את אור השם בעולם. זה מדינת ישראל. זה צבא הגנה לישראל, זה עם ישראל, כן? זה מובן, זה צריך לחזק. זה צריך ללמוד קודם כל, ולהכיר בדבר הזה, ולהאמין בדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להעיר לעולם, ויש כוחות רשעה, זה הכוח של דוד המלך, שהוא ניצח את כל העמים מסביב בתקופתו, בימיו. מאיפה לו את העוז ואת הכוח להילחם בפלישתים, בהמונים, וכל מי שהיה שם נלחם, כי הוא נלחם בשם השם. דיינו, אני כאן מייצג את הרצון האלוקי. אני מייצג כאן את הטוב של אלוקים. והעמים האלה שמתנכלים לנו, הם רוצים לחבות את הנר הזה, את האור הזה. זה מובן. אז זה מה שצריך לעשות. בעזרת השם זה יעשה, נרצה או לא נרצה. כן. היום, כמו שהדברים נראים, הצבא נלחם בלי מטרות. הוא לא ידע על מה הוא נלחם. הוא חושב שהוא... למה? הוא לא קרא את האויב. כן, זה כלל גדול. אני זוכר בשעתו כשהיינו בקורס הקצינים, הדבר הראשון שלמדו אותה, דע את האויב. לא דע את האויב, איזה כלי נשק יש לו וכל הזה, דבר חשוב כשלעצמו. אלא קודם כל כמפקד תדע את מטרת האויב. תברר לעצמך מהי המטרה של האויבים שלכם. אחר כך תדע איך לנטרל אותו ואיך למנוע להשיג את מטרתו. והמטרה של הערבים היום זה לחבות נרם של ישראל, אור ישראל. זאת היא המטרה שלהם. והדרך למנוע את הדבר הזה זה להתחזק באמונה, להבין מה זה אור ישראל, את מה הם רוצים לחבות. זה מובן הדבר. טוב, בבקשה, כן. ודאי וודאי, רק הם עושים את זה בעורמה. בסדר, כן. אבל בואו נלמד גם זכות על האנושות. היום הנצרות היא מסיבות שלה, האינטרסים שלה, הם תומכים בצורה עקיפה בערבים. אני לא רוצה לענות מחלק ציונים, אבל אני אומר, הם תומכים בצורה עקיפה בערבים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. קודם כל, הדבר הזה בא לידי ביטוי שבאמת בדברים מסוימים הם ממש מגלים תמיכה בהקמת מדינה ערבית שבירתה ירושלים, וזה תמיכה מדינית ממש. יש, איך זה נקרא, ארבעת ארצות הברית ואירופה ועוד איזה גורמים, הם עומדים מאחורי הדחיפה הזאת שנקרא, אולי שמעתם על הדבר הזה, מפת הדרכים. מפת הדרכים, מה זה הדרכים? מה זה הדרכים? הדרכים הכוונה היא הדרך להקים לערבים מדינה עצמאית כאן בארץ ישראל, שמטרתה המוצהרת והלא מוצהרת, חיסול מדינת ישראל. זאת היא מפת הדרכים. מי עומד מאחורי הדבר הזה? אירופה, ארצות הברית, ואולי עוד גורמים שם עומדים מאחורי זה. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר, הם גם מבית, הם, אירופה במיוחד, הם משקיעים כאן מאות מיליוני דולרים בכל מיני ארגונים פנימיים, חברתיים שלנו. זה נקרא, איך זה נקרא, תמיכה של אירופה המאוחדת, אני לא יודע איך הם קוראים לדבר הזה. איחוד האירופי, איחוד האירופי. יש להם שם קרנות של מאות מיליוני דולרים שמשקיעים בכל מיני גורמים אנטי-לאומיים. אנטי-לאומיים, הכוונה מה שנקרא היום בשמאל הקיצוני אצלנו בחברה הישראלית, שהם מתחזים בכל ארגונים לזכויות פה, לזכויות שם, לזה פה. הדבר נבדק, זה דבר מאוד מעניין איך שהם בעורמה, בחוכמה, הם נותנים להם מימון לכל מיני פיו, שלום עכשיו, כל הדברים האלה הם מקבלים תמיכה מאירופה הנוצרית במטרה להחליש את החברה הישראלית, ליצור טריז בתוך החברה הישראלית, ליצור חולשה בתוך החברה הישראלית. אז זה דוגמה, אני רק אומר לכם, שאלת לגבי הנוצרים. הנוצרים, בעורמתם, בשיטתם, הם בצורה כזאת רוצים להחליש את מדינת ישראל. אבל אני מודיע כרגע בחגיגיות, באינטרנט, נאמר. חבל לכם על הזמן, חבר'ה. לא יטוש השם את עמו ונחלתו.
לא יעזוב.
זה הבטחה, אלוקים הפתיע. וכל התוכניות למיניהם, וכל התחכומים למיניהם, וכל המאמצים למיניהם, שאויבינו עושים מבית ומחוץ, ובישיר ובעקיף, וכל הדברים האלה, לא יעמדו מול עצת השם אשר היא תקום. מה רבות מחשבות בלב איש אנחנו אומרים, ועצת השם היא תקום, ונצח ישראל לא ישקר. לא שאנחנו צריכים להיות פסיביים חס ושלום. אנחנו צריכים להילחם ולהיאבק ולהתחזק ולהגדיל את הצבא ולחזק את החברה ולאחד את עם ישראל מול כל הדברים האלה. אז זה לגבי, אבל כל זה המקור הוא דתי. זה אני אומר לציפי לבני. גברת ציפי לבני, תבואי למכון מאיר. יש גם מכון נורא, את יכולה לבוא לבנות. שתדעי שהמלחמה שלנו על ארץ ישראל היא לא רק לאומית. ביסודה היא מלחמה דתית. דהיינו, אנחנו ממשיכים את המלחמות של היהודים של קיומנו מעד אברהם אבינו, אפשר להגיד, ועד היום. זה לא, לא התחילה המלחמה היום. והיה מישהו, שמעתי השבוע באיזה מקום, הרב מסר בשם אליעזר, בן אליעזר, משהו כזה, שהוא אמר דבר שממש, אני מתפלא, אומרים שהוא אדם פיקח, אבל לטיפשות כזאת עוד לא, 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 אני לא מבין פשוט מאיפה הטיפשות. אז הוא אמר, התבטא ככה, בקולו שמעתי את זה, הוא אומר, צריך להביא את גדול השונאים שלנו, רוצח שרצח עשרות עשרות יהודים, איך קוראים לו, ברגותי או משהו כזה, הוא צריך להיות המלך של הערבים, הוא צריך לשלוט, ואיתו אפשר לעשות שלום, חבק איתו. איך הגענו למדרגה כזו של טיפשות? טיפשות, פשוט טיפשות. אני לא מדבר על רשעות. לקחת רוצח ולתת לו את מדינה, ולתת לו חיילים, ולתת לו רובים, ולהגיד איתו אפשר לעשות שלום? שמעתם דבר כזה? זה דבר, צריך להיות באמת טיפש גדול מאוד בשביל להגיד דבר כזה. אני מקווה שהוא יחזור בתשובה בעזרת השם.
לא יודע כמה ניסה אחרת, כי יודע עכשיו שאולי אין לערבים מנהיג שהוא קס החצינים.
מה זה מנהיג? כל מנהיג ערבי אמיתי רוצה בחיסולה של מדינת ישראל. נקודה. רק מה, הרוצח הזה הוא אומר ועושה, הורג יהודים. איך להגיע את בחל יהוד? ההתבחל יהוד אצל הערבים זה לא רק סיסמה. זה פשוטו כמשמעו, התבחל יהוד, לשחוט את היהודים. אז הוא מימש את זה, אז הוא צריך שזה להיות המנהיג, בגלל שהוא מימש את הרעיון של התבחל יהוד. חס ושלום. אז כל זה זה נובע מחוסר לימוד. שהמנהיגים אין להם שורשים, לא מבינים על מה עם ישראל נלחם לאורך כל הדורות, לא מבינים בשביל מה קמה מדינת ישראל. כל הדברים האלה מביאים לטיפשות, למין רעיונות הזויים כאלה, שאין להם שום אחיזה במציאות, שאחר כך הם תופכים לנו על הפנים, כמו שאנחנו רואים את זה יום-יום, את הדבר הזה. אז מה התשובה, מה התיקון לכל הדבר הזה? להביא את כולם לבית המדרש. להביא את כולם לבית המדרש. בואו תלמדו מה זה עם ישראל. בואו תלמדו מה זה יהודו של עם ישראל. בואו תלמדו מה זה תחיית עם ישראל בארצו, מהי המטרה, מה הייעוד של כל התחייה הזאת. בואו תלמדו מה אויבינו בעצם מתכוונים במלחמתם נגדנו. ואז תוכלו לחלקל את המלחמה ואת המאבקים בצורה נכונה וחכמה ועם כוחות לעמוד מול אותה רוח רעה שנושבת מהיום מהאסלאם, שהמטרה שלה כאמור להשמיד את מדינת ישראל. אני צודק בדבר הזה או לא? מה אתם אומרים? אפילו אם הייתם אומרים שלא, אני הייתי אומר לכם שאני צודק.
אולי המוסלמים, אותו צורר שקם בתקופת השואה, אפילו לא היה ערבי, הוא היה גוי.
לא שמעתי.
הצורר שקם בתקופת השואה ורצה לחסל את עם ישראל, הוא היה גוי, אפילו לא היה ערבי.
לא משנה.
גם בגויים יש שנאה.
לא משנה, אני אומר, זה לא משנה. אבל אני אומר, המלחמה שלנו, המאבק שלנו היום, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהנוצרות והאסלאם רואים בארץ ישראל, ארץ הקודש, צריך להשתלט עליה ונשל את היהודים, אבל לא רק לפני 1,000 שנה עם מסעי הצלב, אלא גם בימים אלה ממש זה אותה מגמה, אותו כיוון. אבל בכל זאת, הוא בא, רבי יהודה הלוי בתלונה למי? לחבר, ליהודי, אומר, אתה מדבר על ארץ ישראל, ואתה בעצמך נמצא בגלות. אם כן, אין קריאתך והשתחווייתך נוכחה מול ארץ ישראל, שאנחנו מתפללים לארץ ישראל, כי אם מעשה צביעות, תראו איזה מילים חריפות. מי אומר לו את זה? המלך. הכוזרי אומר ליהודי, אומר. אתה אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אתה צבוע. קום ותעלה לארץ ישראל.
גם הוא התגייר ולא על
הארץ. דבר איתו. אבל זה מה שהוא בא אליו בטענה. בצדק. איך אתם כל כך משתוקקים לעלות לארץ ישראל בפה, מבטאים את זה בתפילה יומיומית, בברכת המזון, בכל דבר, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ואתם בעצם יכולים להגשים ולא מגשימים את השאיפה הזאת, את הכמיהה הזאת וכו'. כי אם מעשה צביעות או עבודה שאין עם הכוונה. והנה אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מכל משכנותם והעדיפו להיות גרים בה מיות אזרחים במקומותם. יהודים העדיפו לחיות בארץ ישראל גם כשהיו קשיים עצומים. דבר אבותיכם, הכוונה אברהם, יצחק ויעקב, חיו כאן בקשיים עצומים, אבל גם אבותינו חיו כאן בקשיים עצומים. אם כי אותה שעה לא הייתה שכינה שוכנת בה ולא נגלית שם, כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה. בכל זאת לא התאבו כי אם להידבק בה, ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב, כי אם ברשות מעת האלוקה. ואז היו מבקשים כי תעלנה עצמותיהם אליה, כמו יעקב ויוסף וכו', שהם רק בשנות הרעב הם נאלצו לרדת למצרים, אבל כל כך השתוקקו לפחות להיקבר בה, לעלות לארץ ישראל. ואתה יהודי, איפה אתה? אתה מדבר גבוהה גבוהה על ארץ ישראל, ונשאר איפה? בשיקגו. למה בשיקגו? זה פעם בן גוריון אמר שהוא מעדיף יהודי בארץ ישראל במאה שערים, אשר יהודי ציוני בשיקגו. היה לו ביטוי כזה. הוא אומר, כל יהודי, ולא משנה אם הוא כזה או אחר, זרם כזה, עדה כזאת, לא משנה. עדיף שהוא יחיה בארץ ישראל, מאשר הוא יחיה בגלות עם כל מיני אידיאלים גדולים לעלות לארץ ישראל, אבל יחיה שם בגלות. אז זה מה שהוא אומר לו כאן. הוא אומר, אני מתפלא עליך, אתה מדבר בשבחה של ארץ ישראל, ואתה עצמך נשאר בגלות. מה תשובתו של היהודי? החבר אומר לו, אתה צודק. אתה צודק. אכן מצאת מקום חרפתי. זה חרפה, אני מתבייש מזה, אני מסער על זה, שאני בגלות. מלך כוזר. כאומנם חטא זהו אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוקה לבית שני. דהיינו, בבית שני צריך להבין, לא הייתה שכינה באותה עוצמה, באותה כמו שהייתה בבית ראשון. היה בת קול, היה איזה מין משהו, צל, 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 של גילוי השם שהיה בבית ראשון, שם הייתה נבואה ורוח הקודש. בבית שני זה לא היה. אומר רבי יהודה הלוי, מה הייתה הסיבה לכך? שיהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל. עזרא הסופר, שהוא ועזרא ונחמיה, אחרי גלות בבל, הם קראו ליהודים, קומו ועלו לארץ ישראל. היה רישיון מקורש לעלות לארץ ישראל. ואומרים חז"ל שעזרא הסופר היה הולך ממקום למקום וצועק ליהודים וזועק ואומר להם, יהודים, קומו ועלו לארץ ישראל. ומה הייתה התוצאה?
לא כולם עלו.
מתי מעט עלו לארץ ישראל. כמה עשרות אלפים עלו לארץ ישראל, אבל רוב רובו של העם נשאר בגלות. אומר רבי יהודה הלוי, אז זאת הסיבה למה בבית שני לא הייתה אותה שכינה שהייתה בבית ראשון. למה לא התחדשה הנבואה? למה בסופו של דבר התגברה שנאת חינם וגלינו לגלות שנות 2000 עד היום, שחלק מהעם ישראל עדיין בגלות? כל הדבר הזה בגלל שיהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל. גם היום יהודי שיושב בפריז, הוא יושב בניו יורק, הוא יושב במוסקבה, הוא יושב בבוינס איירס, זה לא משנה, בכל מקום. הוא אומר, אני לא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא ממעט את אור השם בעולם. זה שבשב ואל תעשה שלו, זה שהוא לא קם ועולה, זה לא סתם ככה. זה למנוע, זה לגרום לכך שאור השם לא יתגלה בעולם. החיוב לעלות לארץ ישראל הוא לא חיוב פסיבי, אלא חיוב אקטיבי. קום ועשה מעשה, תעלו לארץ ישראל. ממי לומדים את הדבר הזה? מהמרגלים. הרי מה המרגלים אמרו? אמרו, לא רוצים לעלות לארץ ישראל. זה הכל, מה שהם רצו, לא לעלות לארץ ישראל. מה היה העונש שלהם? העונש הכי חמור שיכול להיות. מה 40 שנה? כולם מתי מדבר. כולם מתו. עבדו את העגל, אבל לא ידע, 3,000 מתו בעגל. אבל כאן כל הדור ההוא, כולם מתו, ולא זכו לעלות לארץ ישראל. האם רצחו, עבדו עבודה זרה, גילו יריות? מה הם עשו בסך הכל? מה הם עשו? אמרו, לא רוצים לעלות לארץ ישראל. הם הזדהו עם המרגלים. המרגלים אמרו, שארץ אוכלת יושביה, זה קשה כאן, קשה להסתדר, כל הדברים האלה. אמרו, טוב, אנחנו לא נשוב למצרים, חבל הזמן. זה מה שהם אמרו. בגלל העובדה הזאת שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל, מגיע להם עונש כזה גדול. זה נראה בלי פרופורציות בכלל. הידוע בכלל במשפט, כגודל העונש, גודל העבירה. רוצח מגיע לו את העונש הכי חמור. גנב מגיע לו עונש פחות חמור. ידוע הדבר. אז אם אתה רואה דור שלם שהוא מת במדבר, אז מה הוא עשה כבר? מה הוא עשה, גברת? מה הוא עשה? בסך הכל מה הוא אמר? לא בא לי לעלות לארץ ישראל. לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אני מדבר על דור המדבר, לא, רגע נקיש לדור שלנו. קודם כל דור המדבר. אז למה צריך להבין את הסיבה? מה הסיבה שהעונש כל כך חמור? אלא צריך לדעת, התכלית של עם ישראל, המטרה של עם ישראל, בשביל זה אלוקים ברא אותנו ויצר אותנו, זה לגלות את כבוד השם בעולם, אור השם בעולם. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו ועשך לגוי גדול ויהיה ברכה ונברכו כל משפחות האדמה. אבל לפני זה מה אומר לה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? קום לך לך אל הארץ אשר אראך. גילוי כבוד השם בעולם הוא יכול להיות רק בארץ ישראל. גילוי שכינה בעולם, אור השם בעולם, רק בארץ ישראל. אז אם הדור ההוא יתנקר למטרה שאליה עם ישראל נברא, אז זה דבר חמור ביותר. זה כמו שנולדת בן אדם ואתה מתנהג כמו חיה. אתה לא מתנהג כמו בן אדם. עם ישראל בא להעיר את העולם ואתם לא רוצים אור בעולם. אתם לא רוצים, אתם לא הילדים שלכם כן. כן? ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ועלו אל הארץ, וידעו את הארץ כתוב, וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. הדור השני כבר יודע מה זה ארץ ישראל. אותו דבר, אני לא רוצה להגיד להבדיל, אבל כל היהודים שנמצאים בגלות כרגע, ויכולים לעלות, אני לא מדבר שיש אילוצים שאי אפשר לעלות, אבל יכולים לעלות, הם צריכים להבין שזה שהם לא עולים לארץ ישראל זה לא עניין פרטי, זה עניין לאומי, זה עניין עולמי, זה למנוע אור השם מעולם כולם, מהאנושות כולם. זה העניין של ארץ ישראל. אז זה אומר רבי יהודה הלוי, זה שיהודים בסוף בית שני, בגלות בבל, אחרי גלות בבל, לא רצו לעלות לארץ ישראל, גרם בבית שני, שלא הייתה נבואה, והייתה שנאת חינם, והביא גלות שנות 2000, וכל הקשיים העצומים שאנחנו חווינו אותם במשך כל השנים האלה, לתוצאה מזה, שיהודי ישב בבגדד, למה בבגדד? בבגדד, בבבל היה מרכז המרכז של עם ישראל בגלות היה בבגדד. היום זה בניו יורק, כשהפעם היה בבגדד. אמרו לו, בוא תעלה לארץ ישראל, הוא אומר, מה, תראה, וואלה, איזה בית יפה יש לי. תמרים, שפע, אני עשיר, אני מכובד, מה, אני אעלה לארץ ישראל, מה אני אקבל שם? פחון, אוהל, מה אני אקבל שם? כך אומר רבי יהודה הלוי, יהודים לא רצו לעלות לארץ, מסיבות אינטרסנטיות. וזה גרם נזק גדול מאוד לבית שני, עד לבית שלישי. מה יהיה בבית השלישי, בבית שלנו? כן יעלו לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא מבטיח, מקבץ נתחי ישראל, שעם ישראל עד אחרון היהודים יעלו לארץ ישראל. אם מרצון, או בהכרח, לא תהיה, כן. או לא תהיה להם ברירה. כמו שאנחנו רואים את זה היום בעין. היום יש 5.5 מיליון יהודים, חלק גדול בא לכאן מחוסר ברירה. חלק גדול בא לכאן מתוך ברירה, זה לא משנה, אבל עובדה, עם ישראל מתכבד, ואני מודיע לכל היהודים בגלות עכשיו דרך האינטרנט, חבל על הזמן. הגלות זה מקום ארעי, זה לא המקום הקבוע של העם היהודי, המקום הקבוע, הבית הקבוע של עם ישראל, איפה הוא? בארץ ישראל. כן.
עלו לארץ ישראל.
כן. עלו לארץ ישראל. כן. מוקדם, יותר טוב מוקדם מאשר מאוחר. כן.
הרב, שהשם מעניק להם את כל הכוחות בגלות להקים בתים, שפע, זה לא בעצם לחשוד בפני זה?
זה צריך לברר עם הקדוש ברוך הוא את העניין הזה. אתה אומר, יש לך טענה אל הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שמשה רבנו אמר בעגל. כתוב, ודי זהב, אומר משה רבנו, אתה השפעת להם זהב. למה אמרת להם לקחת כסף וזהב מהמצרים? אם היו לוקחים, לא היו לוקחים זהב, מה היו עושים את חטא העגל? מזהב, עגל מזהב עשו. היו עושים או לא? לא היו עושים. מה היו עושים? לא היה למה לעשות. אז זה משה רבנו הטיח כלפי מעלה, שרוצה למד זכות על עם ישראל. אתה גם מלמד זכות על עם ישראל. אתה ריבונו של עולם, מה אתה משפיע עליהם כל כך הרבה מיליארדים של דולרים שם בארצות הברית? תראה איך הם מסודרים, תראה איך זה, תראה זה, תראה זה. תסגור, אבל מה, אנחנו לא, אנחנו טובי לב, אומרים. עד שאתם באים, טוב, תאספו קצת דולרים, תבואו עם הדולרים לארץ ישראל. חלק גדול מהם בונה, קונה כאן בתים, ברוך השם, בלי עין הרע. אתה רואה היום, כל משפחה שהיא ממש מסודרת בגלות, היא כבר יש לה בית בבית שמש, בירושלים, בכל מה, בנתניה, בזה, אתה רואה, יש בתים שלמים, של מי זה הבתים האלה? זה היהודים, הכינו להם כאן, איך אומרים, בית בארץ ישראל. אז נלמד עליהם זכות. הם קיבלו קצת כסף בשביל לקנות דירה בירושלים. בסדר? אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים איך. ודאי וודאי כולם יבואו לארץ ישראל. לא יודע גם מתי, אבל יבואו לארץ ישראל. במהרה בימינו, אמן.